אתה רק מתוך מסור, מה שמי שלא מאמין בכלל הוא לא יותר טוב מבעלי חיים, אתה כותב. ומי שמאמין מתוך מסורת בלבד הוא כותב, זה אדם שנמצא עוד מחוץ לה, יש שעון המדמה את הכל בעיר גדולה שיש בפנים חומה, יש בארמון, בארמון יושב המלך. דבר שמי שמאמין רק מתוך מסורת הוא כמו אדם שנמצא עדיין מחוץ לחומה. ורק מי שמאמין מתוך דעת והכרה הוא נכנס יותר ויותר פנימה. מצד שני הרמב"ם כותב שכל ישראל הם מאמינים, כל מי שעמד על הר סיני, זה הזרע הטהור שמאמינים הם וזרם עד סוף כל הדורות, כך הוא כותב באיגרת אלוהים. אז אמרנו שלא לחינם, לא לחינם לפי הרמב"ם, על שני הדברים האלה הרמב"ם כותב אותם כדבר סגולי לעם ישראל. העניין של הצדקה, שזה נטייה מוסרית, ואת העניין של האמונה. העניין של הצדקה מורה על הנטייה האחדותית של הנפש שלנו. מה שהוא כותב בעצמו, שלמה ישראל תמצא את אותו בנים אתם משהו לא ככם, כולנו אחים, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אז יש בינינו אחווה, יש בינינו שאיפה אחדותית, עולם אחדותי. אז הנטייה הזאת של הצדקה היא מורה על עולם אחדותי ששרוי בקרבנו. ואותו עולם אחדותי הוא מפגיש אותנו גם נטיית האמונה שבתוך המציאות. כי אמונה אין פירושה רק ידיעה חיצונית של אמונה, אלא נטיית האמונה בבסיס העליון שלה, האמיתי שלה, זה יכולת לראות את הצד החצי האלוקי שמפעם בתוך המציאות, בתוך ההיסטוריה, בתוך עם ישראל, בתוך ההיסטוריה של עם ישראל, בתוך התורה, בתוך הנביאים. ובכל שלב יותר נפגש עם זה בצורה חיה, כך הוא יותר מאמין. האמונה הזאת לא ידיעה חיצונית, כמו שהזכרנו, שגם בכל חיזיון שבעולם, גם זה השואה לדוגמה, לא אמירה מה קרה היא כבר מביאה לנו את הדבר, כי האמירה מה קרה זאת ידיעה חיצונית עדיין. רק כשאתה נפגש עם הדבר ומבין אותו ומתרשם ממנו ומעכל את מה שפועל עליך, מה שמקרין אליך, אז אתה נפגש עם הדבר באמת. לכן כשהרמב"ם כותב שישראל שעמדו על הר סיני מאמינים, זה אותם ישראל שפסקה מהם הזוהמה של הנחש, החיצוניות, הפרטיות, פסקה מהם. ושאיפת הטוב, ושאיפת האחדות ממלאת את ליבם, מתוך שאיפה כזאת, ומבט כזה, ורצון כזה, אנחנו מגיעים באופן טבעי אל המבט של האמונה. מגיעים באופן טבעי למבט אחדותי על המציאות, על ההיסטוריה, על העולם, על עם ישראל. לכן, באמת, הנטיות האלה נטיות סגוליות לעם ישראל, גם נטיית הצדקה. וגם נטיית האמונה, הנטיות, כמו שהרמב"ם כותב, סגוליות לעם ישראל. זה חידוש גדול הרמב"ם, זה הרמב"ם הזה שכותב שישראל מאמינים. בחילוש עצום אפילו, לא הגדול, זה עמד נמצא דוגמתו. הוא מסחזר לו ושישראל מאמינים לאמונה. הרמב"ם מיישם את זה בצורה מאוד חריפה, כי הוא כותב שכולם מאמינים לסוף כל הדורות. זה מבין הדבר הזה מאמין. אל תראה כשהוא כותב שמי שלא מאמינים צריך לבדוק מעם ישראל בכלל, זה יכול להיות, כמו שכתוב על המילות ארץ. בשנים האחרונים גומלי חסדים, הרמב"ם כותב את זה גם על המאמינים, על אמונה. זה חילוש עצום. ולפי זה ההבנה של הדבר באמת, שזה באמת אותו דבר, כן? אותה נטייה אחדותית שקיימת בתוך העולם המוסרי, בתוך העולם החברותי שלנו, חברתי שלנו, שהיא נביאה אותנו לעשיית הצדקה והחסד ואהבת הטוב ואהבת החסד, היא הנטייה הגופה שלא מבינה אותנו להסתכלות אחדותית על הבריאה ועל העולם ועל המציאות. והיא גופה נטיית האמונה, כן? היכולת להסתכל על העולם בצורה אחדותית, לראות את המקור האחדותי שחי בעולם, חי בעם ישראל, זה נטייה מוסרית בעצם. לכן האמונה תלויה בעצם במוסר של האדם. האמונה זה לא משהו מחשבתי, אלא האמונה תלויה בעצם ברוממות המוסרית, בכוח המוסרי, ביכולת לראות את העולם מתוך מבט אחדותי, מתוך מבט אידיאלי, מבט פנימי. יכול, כשהמבט של אדם הוא יותר מוסרי, כך אדם הוא יותר מאמין. וכל עניינה של האמונה זה בעצם להביא את האדם למבט אחדותי כזה פנימי על המציאות. כן. זה לא רגשי, זה משהו יותר עמוק מרגשי. זה הבסיס נשמתי. יותר עמוק מרגשי. רגשי זה יותר עמוק מרגשי. רגש זה דבר שמתפעל מדברים. זה בסיס נשמתי, זה מבט, זה כישרון של הנשמה. לראות את העולם יותר מבט אחדותי, זה כישרונה של הנשמה. זה הכישרון של הצד האלוקי שבאדם. אין שום סיבה אחרת לדבר, שום יכולת אחרת. הנשאר.
שרוע, שרוע הבסיסי.
שמתאים לאופי הרוחני, כל שכל של אדם, כל אחד מאיתנו, בעולם, מתאים לאופי הרוחני שלנו. גם השכל הישראלי מתאים לאופי הרוחני, אם שלנו השכל הוא השגריר, הוא הנציג. של הרבת הנשמתי שלנו, ולכן השכל שלנו גם שכל אחדותי. לכן הוא רואה את העולם באופן אחדותי, לכן הוא יכול ללמוד תורה, לכן היהודים יש להם כישרונות מיוחדים בכמה נושאים, כידוע. מתוך אותה יכולת להסתכל בתוך מבט אחדותי. אבל הבסיס של מבט האחדותי זה כישרונה של הנשמה. כן. זה הצד העצמי שלנו, הצד העצמי הנשמתי, שבאמת כל שאיפתו זה רק המבט האחדותי והחיים האחדותיים, הנטייה האחדותית והנטייה המוסרית שתנימה בעולם. אותה נטייה עצמה היא מביאה אותנו גם אל המבט של האמונה. כן? לכן ישראל, כפי שאמרנו, יש להם כמה תכונות. אחרי הידיעה, כמו שאמרנו, על ההסתכלות המוסרית של עם ישראל, על התוכן המוסרי האחדותי ששורוי בתוך החברתיות של עם ישראל, על דרך ארץ שקדמה לתורה, אנחנו נתעלים לזה שאנחנו ענבים. ענבים פירוש הדבר לפי זה. ענבה זה פתיחות אל המרחב האלוקי השלם. ואהבתם זה אדם שמצטמצם בפרטיות שלו, באישיות שלו, בהצלחה שלו, בגאווה הפרטית שלו. זה גאוותם. אדם לא יכול להיות ענב לכאורה באופן טבעי. ענבה זה דבר משונה, זה לא דבר טבעי לכאורה לאדם. זה לא רק שלא טבעי, לכאורה ענבה זה דבר אפילו בלתי אפשרי. מדוע? נגד הטבע. כי ענבה לכאורה מוחקת אותה. אני רוצה להיות אני, אני רוצה להיות עצמי, אני רוצה לבטא את עצמי, אני רוצה להרגיש את כישרונותיי, אני רוצה להרגיש את המסוגלות שלי. והנה באה ענבה. לכאורה דורשת ממני, לא להביא את כישרונותיי, לא להביא את הכוחי, לא להביא את עוצמתי, לא להביא את המקוריות שלי, ככה לכאורה. אם ככה הענווה לכאורה זה דבר מדכא, דבר שבא למחוק את אישיותו של האדם, את תמונתו, את כוחו, את עוצמתו, את התחרות שבו, את הרצון לנצח, את הביטוי העצמי, את העוצמה שהוא רוצה לבטא. לכן הענווה זה מידה כל כך קשה, לכן גאווה זה מידה כל כך קלה. כי הגאווה לכאורה מבטאת את העצמיות שלי. והענווה על פניו, ואתה את החוסר העצמיות שלי. לכן ענווה זה דבר קשה, ולכן הרבה פעמים ענבים זה יותר אנשים נבחים, מסכנים, כן? שבאמת הם מסכנים, הם ענבים, זה לא ענווה מתוך גדלות. וכמו שכותב בעל חורות הלוות, שהענווה מבטאת שפלות, לא כניעה, לא אמיתיות. וסתם, מצב של שפלות אמיתית, של איזה מסכנות. ולכאורה מי שבאמת יש לו עצמה, מדוע שיהיה ענב? אני רוצה לבטא את עצמו. אז ישראל ענבים, עם ישראל יקרו ענבים, כתוב יפה ענבים בישועה. איך קוראים תכונה של ענבה? צריך להבין שבאמת אין לכם ענבים. ענבה זו תכונה שתמונה ביצירה גם כן. כדי שענבים ישמחו, כדי שאדם ישמח להיות ענב, וירגיש חיוניות מתוך הענבה שלו, ושמחה בענבה, חיים בענבה, חייב להיות שבעצם יסודו הוא קשור לעולם רחב. שבשבילו העולם הרחב, העולם שלו זה לא האני הפרטי שלו. בשבילו העולם שלו זה המרחב, הוא שמח במרחב, הוא קשור למרחב, הוא מרגיש במרחב את חייו. הוא מרגיש שככל שיותר מתאחד עם המרחב, מתקשר אליו, צריך יותר מוצא את עצמו מתוך המרחב פה. וכדי שיהיה מצב כזה, צריך להיות כמו גוף האדם, שכל איבר ואיבר, בגלל שבאמת הגוף הוא חיוניות אחת, הוא אורגניזם אחד, אז באמת מצב כזה, כל איבר ואיבר יודע ומרגיש וחש בכל מלוא חייו, שכל החיוניות שלו מקבל מתוך הקשר שלו למרכז, אל הגוף בכללותו. וככל שהוא יתקשר יותר אל הגוף בכללותו, כך הוא יותר ימצא את עצמו ואת עדיותו ואת את העניין המיוחד שלו כאיבר מסוים ועוד הרמוני. זה פשוט וברור בגוף האדם. כך גם, כדי שתהיה ענווה אמיתית בעולם, ענווה משמחת, זה שהיא עם ענב. עם שהכישרון שלו כישרון ענב. איך הכישרון שלו כישרון ענב? אם יש עם כזה, שכל הוויתו, מתחילה מקשר לשאיפה אחדותית, לעולם אחדותי, לעולם רחב, לעולם אידיאלי, למקור האחדות שבעולם, למקור האלוקי, זה מקור חייו, שם נמצאים החיים, שם הוא חש את החיים, שם הוא מתמלא חיים, והוא יודע ששם נמצא האידיאל של החיים, שזה החיים עצמם, נמצא מתמלא. ממילא יוצא שהוא מוצא את הוויתו משלמת יותר ובריאה יותר, ככל שהוא נהיה חלק מהמטרה הכללית, חלק מהשאיפה האחדותית, חלק מהעולם הגדול הזה. נהיה חלק במקור החיים האחדותי. ככל שהיה יותר חלק מזה, כך יותר מרגיש את חייו ממולאים ושמחים ומלאים חן ומלאים חיוניות, כי יודע שחייו אינם מתחילים ואין להם ערך מצד עצמם הפרטי, אין בו את הנטייה הגאוותנית של הבלטת הפרט או הבלטת הצמיות הפרטית, כי באמת כל הצמיותו תמונה בנטייה הכללית. לכן רק עם כזה שיסוד חייו מתחיל מהעולם האחדותי, מהעולם האידיאלי, במקום החיים האחדותי, רק עם כזה נמצא באמת את עצמו מלא שמחה בענווה, נמצא בתוכו ענווה טבעית. רק עם שבאמת נטיית חייו מתחילה מעולם אידאי, מעולם טהור, מעולם אחדותי, הוא ישמח לבטל את עצמו או לחבר את עצמו כל כולו לאותו עולם אחדותי, ודווקא מתוך החיבור הזה הוא מוצא את עצמיותו, הוא מוצא את תוכן חייו. וכל העם הוא ענב כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי מגמת החיים, וכל יחיד ויחיד מהעם מוצא את עצמו שמח להיות ענב כלפי העם בכללותו, להיות מחובר למטרה הכללית, לכוח החיים הכללי. זה ימלא אותו שמחה ועונג, כי זה באמת אופי חייו של העם. אם כך יוצא באמת שעם ישראל מברר את אותה נטייה אחדותית שקיימת בעולם, שמופיעה, כמו שאמרנו, בחיים החברותיים ומוסריים, יתברר שבאמת מתוך חיים חברתיים כאלה, מתוך שחיים את הנטייה המוסרית הזאת בדרך ארץ, בחיים כולם, אנחנו מתרוממים להכיר שבאמת זה גורם לנו להיות ענבים, זה גורם לנו להבין שאנחנו באמת שייכים למקור אחדותי, למקור מעלה, שעומד לפני החיים, שכל מה שנפגשנו בחיים החברותיים, נטיית חיים אחדותיים, זה רק חלק, זה רק הבאה, שנגיע את השייכות שלנו באמת, באמת לעולם אחדותי, לעולם טהור, לעולם גדול, שכלפי אותו עולם גדול, אנחנו מתמלאים ענווה. ולכן מתוך זה, ישראל ענבים, ישראל, כמו שאמרנו, מאמינים. מאמינים במובן הזה שהזכרנו כבר, שמי שהנטייה האחדותית חיה בקרבו, רואה את העולם, את עצמו, את החיים, יש לו את הכישרון לראות את זה תוך מבט כללי, תוך מבט אחדותי, רואה גם את המקור האחדותי של הבריאה, של החיים, גם רואה איך זה מפעם, מפעפע וחי בכל היש. ממנו נפגש עם נטיית האמונה שבתוך העולם, נטיית האמונה שבתוך החיים. ממילא יוצא שישראל הם מאמינים, בני מאמינים, ונטייתם הם באמת מאמינים, נטיית האמונה חיה בקרבם. נטיית האמונה, כמו שאמרנו, זה חיים, זה לא רק הסתכלות, זה לא רק מסורת מדור לדור, אלא זה תפיסת עולם, הסתכלות על המציאות. אתה רואה את העולם, את ההיסטוריה, את עם ישראל, את הפרטים כולם מתוך מבט אחד, אז אתה רואה את המציאות האלוקית האחת שחיה בתוך הכל, שחיה בתוך המציאות, אתה נפגש איתה, זה לא שאתה רק לומד עליה, רק יודע עליה, רק מדבר עליה, אלא אתה לומד להיפגש מתוך שאדם, מתוך שהעם יותר מוסרי, יותר נפגש עם האמונה. ולכן גם באמת, בכל שעם ישראל יותר שרוי בעצמו, לארצו, כך אומר הרב, ונטיות החיים של העתידיות יותר גבוהות, כך הוא יותר מאמין. ואז הוא מגיע גם להשגות יותר גבוהות באמונה. השגה הכי גדולה באמונה זה הנבואה, והכרה, המפגש היותר עמוק עם המציאות האלוקית, עם המגמות האלוקיות. כל זה מתפתח עקב המפגש שלנו עם השאיפה האחדותית האלוקית של הבריאה, ועם מקור החיים האחדותי, שככל שאנחנו יותר חיים אותו, אנחנו יותר מאמינים. אז זה אמונה, וישראל מאמינים. ומתוך זה, ישראל קדושים. מה הכוונה ישראל קדושים? ישראל קדושים הכוונה היא קדושה זה רשות, מדברים חיצוניים, אבל קדושה זה עוד קדושות. קדושה זה שייכות גם לעולם של קודש, לעולם אידיאלי, לעולם אמיתי. אתה יודע, אתה אומר, מה קדוש לעולם קיים? קדושה זה קיימיות, זה קדושה. מבחינה זאת, מבחינה זאת יש הכל להבין ש מתוך הענווה, מתוך כל ההקדמה של הענווה והאמונה, אנחנו מתרוממים להכיר בזה שהקיימיות שלנו תמונה בעולם אחר, במקור החיים, במקור העליון של החיים. זה קדושה. קדושה זה היכולת שלנו לחיות את החיים לא רק על פי העולם החיצוני הדמיוני, חיים הקוראים, אלא לחיות את החיים על פי הערכים האידאיים, האלוקיים, שעומדים ביסוד החיים. הבנה שיש עולם של קודש. יש לנו יכולת להתקשר בעולם של קודש, ולא להתקשר, לחיות את הסברה בעורות הקודש. פרק הזה, כיצד היא הקדושה? שם הרב מתאר את זה. כשאנחנו מקשרים, הכרה של קודש, מבינים את זה, חיים את זה, תגידו את זה שהעולם של הקודש הוא העולם, רק אז גם חושי הבשר שלנו מתאדנים, חושי הגוף מתאדנים, שיג לשיח האנושי אומר הרב, איננו בטל, אלא הוא מתעלה למדרגה חדשה לגמרי. מתרגלים לאט לאט מתוך כל המדרגות שקדמו שיש עולם כזה של קודש, יש עולם אידיאלי שאליו אנחנו רוצים להתחבר, על פיו אנחנו רוצים לחיות. מתוכו אנחנו רוצים לראות את כל החיים שלנו. ולכן הופיע מצב כזה של ברור שישראל קדושים, זאת אומרת שישראל באמת בטבעם, בצניותם, בהוויית חייהם אנחנו קדושים. אנחנו שייכים לעולם כזה של קודש. רק אז מתגלה הטבע הזה שלנו, שאנחנו שייכים למציאות של קודש, עולם של קודש, ואת העולם של הקודש הזה אנחנו רוצים לבטא. ובכל מהלכי חיינו אנחנו רוצים לחיות את העולם הזה של הקודש, להביא אותו לידי ביטוי. אנחנו לומדים לחיות את החיים כולם, על פי עולם של הקודש. כל פרטי חיינו על פי עולם של הקודש. וכך מתברר לנו בתוך כל העלייה הזאת, מדרגה אחרי מדרגה, אנחנו הולכים ועולים ומגיעים למצב הזה שישראל קדושים, כן? טוב, מכאן המדרגה הבאה זה גם סוף פעם הבאה. בסדר? כן, בן ישראל.
אבל זה לא מחייב אותי להתבדק בכלל, אני לא צריך לחיות את העולם.